ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום עירובין דף נון גימל. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית גמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. לשים לב, שיעורנו היום מתחיל בסוף דף נון בית עמוד בית, בתחילת הפרק החדש, פרק כיצד מעברים. יש להדגיש שהבנת המשנה לדעתי ישתפר ויבוא לידי ברירות עם כל אחד ישתמש בספר ציורים. אנחנו ממליצים מתחילת המסכת על ספר פירוש חי, וכעת לפתוח ספר ציורים בפירוש חי. זה ציור מספר 1 ומיד אחר כך 2 ו3. המשנה עוסקת בהכנת המדידות של תחום שבת סביב עיר. יש לומר בקווים כלליים שכל בית שקרוב לקצות העיר, דהיינו אפילו אם מדובר בעיר שהיא מוקפת חומה ומחוץ לחומה יש בית תוך 70 אמה ושני שליש אמה, זה נקרא בתוך עיבורו של עיר, הגבול של העיר מתחיל מאותו בית. מה שאמרתי עכשיו הוא גם לאו דווקא, הוא לא מדויק עד הסוף, כי אנחנו נלמד בהמשך שיש עוד תוספת לעיר שנלמד ממגרשי הלוויים, אבל לא כאן הזמן לתעסק בפרטי פרטים. אנחנו שוב פעם מסתמכים על הציורים, ואחרי שקבענו שגבול העיר הוא מהבית האחרון, אפילו עם רצף, יש רצף של בתים כאלו, וכל אחד תוך 70 אמה ושני שליש אמה, אז גבול העיר ממשיך עד סוף אותם בתים. אבל מה קורה אם רק מצד אחד של העיר יש התוספת הזאת, ובכיוון הנגדי, נגיד אם יש שורה של בתים בצד צפון מזרחי של העיר ואין בצפון המערבי של העיר, בכל זאת מותחים קו מצפון מזרח לצפון מערב, וגבול העיר ממשיך מאותו קו והלאה. בסופו של דבר אנחנו חותרים, ואפשר לראות את זה בציורים, לרבע את הערים, ורק משם והלאה נמדוד את האלפיים אמה של תחום שבת. זה מה שתיארנו עכשיו, זה תחילת המשנה שלנו, כיצד מעברים, לשון עיבור, כמו הריון, שמשהו בולט, כמו אישה הרה. אז כיצד מעברים את הערים? בית נכנס, בית יוצא. זה בציור מספר 1. פגום נכנס, פגום יוצא. רש"י מתייחס לפגום, ומופיע 2-3 שורות מסוף העמוד. שם רש"י אומר פגום נכנס או פגום יוצא, שהייתה עיר מוקפת חומה ויש מגדלים עגולים בולטים בחומה, פעמים שבולטים בפנים, פעמים שבולטים בחוץ. זה הפירוש של הפגום. ועוד דוגמה, היו שם גדודיות גבוהות 10 טפחים. אותם גדודיות, רש"י בשורה האחרונה כותב, שברי חומה של חרבות בתים, וישם בתוך 70 אמה ושיריים, השם זה שני שליש אמה לעיר, כלמפורש וכמן. וממשיך הגמרא לדף נון דימל. וגשרים. אותם גשרים, יש ציור מספר 32. בגשרים האלה יש בית של האחראי על הגשר, ונפשות, אלו הם בתים שבנויים בבית הקברות על הקבר, ושומר בית הקברות דר שם. זה הכוונה שיש בהן בית דירה. מוציאים את המידה כנגדן, זה בציור מספר 5 בפירוש חי, ועושים אותה כמין טבלה מרובעת כדי שנזכר את הזוויות. כל ריבוע יש לו הזוויות שלו, ואפשר לומר כך, מקצה העיר עד סוף התחום אתה מודד 2,000 אמה, אבל מפינת העיר עד הזווית של אותו ריבוע יש יותר מ-2,000 אמה. זה הכוונה פה, שאתה נזכר את הזוויות, ובציור מספר 6 אפשר לראות את הדברים. אנחנו עומדים לפני כמה דפים שהם נקרא להם בדברי אגדה, והגמרא תחזור לעניינים של משנתנו בדף נון ה', נראה שחוזרים לעניינים האלו. אז בדף נון ג' ונון ד', העיקר התוכן הוא אינו קשור ישורות למשנה. תחילת הגמרא עוסקת במילה שהופיעה במשנה מעברים ואיך כותבים אותו, ועקב כך יהיו כמה דיונים בעניינים דומים, בעניין או איך כותבים או איך יש להבין פסוקים שונים, והמכנה המשותף פה הם, וכך כתבנו בשוליים תחת הכותרת מבנה, שם ציינו מעוין, ואלו הם סדרה של מחלוקות רב ושמואל במשמעות לשון. הגמרא, רב ושמואל, חד תני בגרסה שלו במשנה מעברים עם עין, וחד תני מעברים עם א', לשון איברים. מה דתני מעברים עם א', איבר, איבר. ומה הקשר לאיברים? אז אומר רש"י, איבר, איבר שמוסיפים לה איברים. מבחינת גבולות העיר, שאם יש עבר שיוצא מן העיר בקרן מזרחית דרומית, רואים כאילו עבר גם בקרן מזרחית צפונית, ומודדים משם. וחזרה לגמרא, ומה דתני מעברים עם עין כאישה וברה. אותו רעיון שהזכרנו מקודם, שמשהו בולט, כמו שאמרנו בגרסה עם האלף. כתוב, מערת המכפלה. רב ושמואל אחד אמר, מה מבחינת המבנה? אחד אמר, שני בתים זה לפנים מזה, ואחד אמר, בית ועלייה על גביו. אומר רש"י, מערת המכפלה משום דפליגי במשמעות לשון מכפלה, נקלה הכה משום דבלגינמי בלישן דמניטין, וכן באמרפל, זה בהמשך, וכן במלך חדש. כאילו יש אותם חולקים רב ושמואל בנושאים האלו שנראה בהמשך. ממשיך רש"י, שני בתים, כאן יש ציור בתוך הגמרות המודפסות, היו במערת המכפלה, זה לפני מזה, כפי שרואים הציור ברש"י, ובית ועלייה אחרי הציור ממשיך רש"י, הווה כפולה בשתי תקרות, אבל שני בתים לא שייך בהו לשון כפולה. זה הדעה הזאת שאומרת בית ועלייה שייך להגיד מכפלה, אבל בית לפנים מזה לא שייך לשון מכפלה. ממשיך הגמרא, בשלמה, למען דאמר זה על גב, זה היינו מכפלה, כפי שראינו עכשיו ברש"י, המילה הזאת שייכת, מתואמת עם המציאות הזאת של קומה אחת וקומה נוספת על גביו. אלא למען דיאמר שני בתים זה לפני מזה, גם בפירוש חי יש ציור מספר 8, מהי מכפלה? תשובה, שכפולה בזוגות, כידוע נקברים שם אדם וחווה, אברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב ולאה. אז זה הכוונה כפולה בזוגות. כך אומר רש"י, שכפולה בזוגות שנקבעו כולן איש ואשתו, דהיינו זוג זוג. תכתיב, שמה קרבו את אברהם ואת שרה וגומר. ממשיך הגמרא, ממרי קריאת ארבע. אמר רב יצחק, קריאת הארבע זוגות. אדם וחווה, אברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב ולאה. ויהי בימי אמרפל. רב ושמואל, אחד אמר נמרוד שמו, ולמה נקרא שמו אמרפל? זה נוטריקון שאמר והפיל לאברהם אבינו בתור כבשן האש. ואחד אמר אמרפל שמו, ולמה נקרא שמו נמרוד? שהמריד את כל העולם כולו עליו במלכותו. זה לשון סגי נהור, כשעל אמת הוא המריד את כל העולם למרוד בשכינה, כך אומר רש"י, עליו כלפי מעלה, אלא שכינו חכמים בלשונם. זה כינוי, כלומר לשון סגי נהור, כי זה לא מכובד להגיב את הפירוש האמיתי. ויוקם מלך חדש על מצרים. רב ושמואל, אחד אמר חדש ממש, ואחד אמר שנתחדשו גזירותיו. מה אמר חדש ממש? תכתיב חדש, ככה אומר הפסוק. אז זה אדם, זה מלך חדש, שהוא, כמו שההמשך הפסוק אומר, אשר לא ידע את יוסף. ומאן דאמר שנתחדשו גזירותיו, למה הוא אומר שזה בעצם אותו פרעה שהיה מקודם, רק מה שהשתנו הגזירות שלו? מדלא כתיב וימת וימלוך. אז מאחר שלא לא הוזכר מיתה, אז הדעה הזאת אומרת שזה אותו מלך, רק שהשתנו פניו. ולמד ימר שנתחשו גזירותיו, הכתיב אשר לא ידע את יוסף. כאילו מה פתאום שהוא מה, רק חידש גזירותיו? איך זה שאדם כזה יתואר כאחד שלא ידע את יוסף? אם מדובר במלך חדש ממש, אז הוא לא קרא היסטוריה, לא שמע היסטוריה, אז הוא לא ידע את יוסף. אבל אם זה אותו מלך שהיה בזמן יוסף, מה פשר הפסוק אשר לא ידע את יוסף? הגמרא עונה, מי אשר לא ידע את יוסף? דבי דמי כמן זה לא ידע ליוסף כלל. אנחנו היו אומרים בלשוננו, הוא עשה את עצמו כך, אבל על אמת הוא כן ידע את יוסף, רק ההתנהגות שלו זה משקף אדם כאילו לא ידע את יוסף. סימן 18 ו-12 למדנו בדוד ויבן. אלו הם מילות שמהווים עבורנו סימן לקראת הבאות. בשוליים תחת הכותרת נושא / מבנה ציינו משולש רבי יוחנן עצר רבו שעיה. אז אנחנו נראה כמה מימרות של רבי יוחנן, וחלק מהם הם קשורם לשהייה של רבי יוחנן עצר רבי יושעיה, בישיבה של רבו שעיה. אמר רבי יוחנן, 18 ימים גידלתי עצר רבו שעיה בריבי. בריבי זה לשון גדול הדור. אז אני הייתי, שהיתי עצר רבו שעיה הגדול, ולא למדתי ממנו אלא דבר אחד במשנתנו. כיצד מעברים את הערים באלף. הגמרא שואלת, איך אתה יכול להגיד שלמדת רק דבר אחד, שיש לגרוס את המילה מעברים עם א'? איני קרא מרב יוחנן, 12 תלמידים היו לו לרבו שעיה ברבי, ושמונה ימים גידלתי ביניהם, ולמדתי לב כל אחד ואחד, וחוכמת כל אחד ואחד. אז הוא למד הרבה יותר מרק גרסת המילה מעברין. הגמרא עונה, תשובה מספר אחד, לב כל אחד ואחד, וחוכמת כל אחד ואחד גמר, זהו כן למד את האופי והיכולות של כל אחד מהתלמידים. גמרא לא גמר, אבל איך, אולי נגדיר את זה כתוכן לימודי, זה אני לא למדתי, חוץ מגרסת המילה מעברין. אי בעתימה, עוד תשובה, מניהו דידהו גמר, אני למדתי מאותם 12 תלמידים, מיני דידי לא גמר, אבל מרבושה עצמו לא למדתי אלא דבר אחד. והיא בעתימה, תשובה שלישית, דבר אחד במשנתנו כאמר, כשרב יוחנן אמר שלא למדתי אלא דבר אחד, הכוונה כמו שהוא אמר מקודם, דבר אחד במשנתנו, אבל ברייתות וגמרות הוא כן למד. ואמר רבי יוחנן, כשהיינו לומדים תורה אצל רבי שעיה, היינו יושבים ארבעה ארבעה באמה, היו יושבים נקרא בדוחס. יש גמרא במסכת סוכה שאומרת שאדם תופס אמה, אז אם היו ארבע בתוך אמה, זה מראה על צורת הישיבה שלהם. וכאן יש עוד ביטוי לכך, אמר רבי, זה דור אחד קודם, כשהיינו לומדים תורה אצל רבי אלעזר בן שמוע, היינו יושבים שישה שישה באמה. ורש"י אומר שישה באמה, שהיינו מתקרבים לשמוע מפי ודוחקים זה את זה. אני אגיד במאמר מוסגר שבגמרות כאלו יש דברים עמוקים יותר מתיאור פשטני כמו שקראנו, אבל להגיע לדברים העמוקים יש לעיין בספרים, וזה מחוץ למסגרת השיעור שלנו. ממשיך הגמרא, אמר רבי יוחנן, רבי שי בריבי בדורו כרבי מאיר בדורו. רבי מאיר זה דור אחד שניים לפני רבי יוחנן. אז מה הדמיון? מה רבי מאיר בדורו לא יכלו חבריו לעמוד על סוף דעתו, אף רבי שיה לא יכלו חבריו לעמוד על סוף דעתו. ורש"י מסביר, רבי מאיר לא עמדו חבריו על סוף דעתו, כי נראה פרק כמה, פרק הראשון של מסכתנו, שהיה אומר על תמי טהור ומראה פנים, וגם היה לו את הכוח והיכולת להסביר את הגישה שלו, שזה היה הרבה פעמים נגד התפיסה או הפסק של אחרים. ממשיך הגמרא עם עוד מימות של רב יוחנן. אמר רב יוחנן, ליבן, הלב, ליבן של ראשונים כפתחו של אולם, ושל האחרונים כפתחו של היכל, ואנו כמלוא נקב מחט סדקית. ראשונים, רבי עקיבא, אחרונים, רבי אלעזר בן שמוע, איקא דאמרי, ראשונים, רבי אלעזר בן שמוע, אחרונים, רבי שעיה בריבי, ואנו, אומר רבי יוחנן, כמלוא נקב מחט סדקית. אולם והיכל משלים. אולם, פתח אולם היה במידות של 20 אמה רוחב, והפתח של ההיכל היה חצי מזה, רוחב 10 אמות. וכך הם היו עם לב פתוח, עם חוכמה רבה ויכולות רבות, ואנחנו, רבי יוחנן מעיד על עצמו כגודל החור של מחט סדקית. אומר רש"י, סדקית, מחט שתופרים בה סדקי בגדים, והוא דק ביותר. ואנחנו באותו כיוון, הגמרא ממשיכה עם עוד תיאורים, ובשוליים אנחנו ציירנו צורת בית וכתבנו ירידת הדורות. עכשיו זה יובן תקף כשנלמד את הגמרא. ואומר הגמרא, אמר אביי, ואביי זה כבר כמה דורות אחרי רבי יוחנן, ואומר, וענן כי שיחתה יתד בגודה, בגודה זה קיר, לגמרא. ומה שאומר, כי יתד שנועצים אותו בכותר בנקב צר, ונכנס בדוחק אותו יתד. כך אין יכולים אנו להבין מה שאנו שומעים, כי אם מעט ובקושי. אנחנו קוראים את הדברים האלו, ואני רק בפן האישי אומר שאם אביי מתאר את עצמו כך, אז מה נשאר לנו? בכל אופן, אנחנו ממשיכים בכל זאת. אמר רבא, וענן כי אצבעת בקירה, כמו היכולת להכניס אצבע, בקירה זה שעבה, שעבה היא דבר קשיח, לסברה, אומר רשי, כאצבע בקירה בשעבה קשה, שאין האצבע יכול להיכנס בתוכה אלא מדבק מעט. כך אומר רבא, אנחנו בגמרות המסומנות בשוליים אצל הקורבי מציינים חולין דף עין זין עמוד א', ורבא עצמו מתואר כחריפה סכיני, הוא היה חריף בסברה. נמשיך בגמרא, אמר רב יאשי, ענן כי אצבעת בבירה לשכחה. אנחנו כמו הכנסת אצבע בבור לגבי שכחה. מאוד קל להכניס אצבע בבור, וכך מאוד קל לנו לשכוח. אומר רשי כאצבע בבירה לשכחה, כשם שאצבע נוח להיכנס בפי הבור, כך אנו מהירים לשכוח. נוסיף לזה דברי התוספות, כי אצבעת בבירה לשכחה, תוספות השני מהסוף, יש, אנחנו נראה עוד גרסה, כאן גורסים בירה, בור, ורבינו חננאל גרס בביזרי, במקום בבירה, בביזרי, פירש, ביזרי הם זרעונים, פירש, כשוקע אצבעו בזרעונים, כמו בחרדל, וכיוצא בו, נגיד ערימה של זרעונים קטנים, ואתה מכניס את האצבע בתוך התור ערימה של זרעונים, נראה כמו גומה, וכשמסיר אצבעו חוזרת ומתבלעת הגומה מיד. כך אנו כשאנו מסיימים המסכתה ומתחילים האחרת, מיד שוכחים הראשונה. שוב פעם אני אומר באמירה אישית, שמצד אחד זה נשמע כדבר שדי מדכא, אבל אפשר גם להתחזק מאוד מאוד מזה. יש הרבה אנשים שמרגישים שלומדים ולומדים, אבל לא זוכרים מה שהם למדו, וזה יכול לגרום ייאוש ודיכאון. ואני אומר מכוח התוספות, אם כך דיברו האמוראים, גדולי האמוראים, ובכל זאת המשיכו והמשיכו ללמוד וללמוד, אנחנו צריכים להתחזק מזה ולא לתת לסתרה אחרה מקור הדיכאונות להשפיע עלינו. נכון, צריכים בכל זאת להתפלל, כמו שהגמרא במסכת עבודה זרה אומרת שיש להוסיף להעריך באתר חונן כדי לזכות בזיכרון, וגם במסכת מגילה דף וב אומר שזיכרון הוא סייעתא דשמיא, היא שם הלשון לאוקומי גירסה, סייעתא דשמיא היא, כדי שאדם לא ישכח. יש לעשות מאמצים בתפילה, ויש אומרים מאמצים בחזרה, והחזרה שאדם עושה, שחוזר על הלימוד, הוא כדי לעורר אותו סייעתא דשמיא כדי שיזכה לזכור. ונמשיך, כל אחד ימשיך בלימודו ואנחנו ממשיכים בגמרא. אמר רב יהודה אמר רב, וכאן יש ציור של צור הפפיון, ובשוליים כתבנו סדרה עדיפות של בני יהודה על בני גליל בלימוד תורה. אמר רב יהודה אמר רב, בני יהודה שהקפידו על לשונם נתקיימה תורתם בידם, בני גליל שלא הקפידו על לשונם לא נתקיימה תורתן בידם. הגמרא שואלת בתמיהה, מי די בקפידה תל ימיתה, כדי שאדם יזכור את הלימוד זה תלוי אם הוא מקפיד כן או לא. אבל לפני שנתקדם נסתכל ברשי שהקפידו על לשונם, שורה שנייה מתחת לגמרא, לדבר בלשון צח ולא בלשון מגונה, כדי אמרים לקמן לפני גליל. אז הגמרא תמה עם האם זה היסוד של קיום תורה בידו שהוא מקפיד על לשונם כמו שרשי תיאר. אלא ממשיך הגמרא, בני יהודה דדייקי לשנה ומתנחי והוא סימנה נתקיימה תורתם בידן, בני גליל דלא דייקי לשנה ולא מתנחי והוא סימנה לא נתקיימה תורתן בידן. וכעת שוב מפנה לרשי, דדייקי לשנה, וחזר באותו לשון שהיו שומעים מרבן, ועל ידי שהיו שומעים על פה שמועה אחר שמועה היו נותנים בהן סימן זו אחר זו, ומתוך כך שהיו מדקדקים בלשון יודעים להניח סימנים נעים ואינן משתכחים מהם. אז הגמרא שינתה מקפידה לדיוק לשון. הגמרא ממשיכה, בני יהודה גמרו מחד רבה, מרב אחד נתקיימה תורתם בידן, בני גליל דלו גמרי מחד רבה אלא למדו קצת אצל רב זה וקצת אצל רב זה לא נתקיימה תורתן בידן. העניין הזה של מחד רבה, אומר רשי, לא גמרי מחד רבה, מרב אחד, והיו שומעים מזה בלשון זה ומזה בלשון אחר, ואף הרבה ששניהם אחד, שינוי לשון מבלבלן ומשכחן. חזרה לגמרא. רבין אמר, בני יהודה דגלו מסכתה, נתקיימה תורתן בידם, בני גליל דלא גלו מסכתה, לא נתקיימה תורתן בידן. מה הפירוש גלו מסכתה? אז ברשי מובא שני פירושים, דגלו מסכתה, אומר רשי, לימדו לאחרים, כך שמעתי, לשנחינה מפרשים שמועותיהן ומדקדקים בתעמו של דבר עד שמתיישב בליבן. הגמרא ממשיכה, דוד גלי מסכתה, שאול לא גלי מסכתה, דוד דגלי מסכתה, כתיב בי יראיך יראוני וישמחו, שאול דלא גלי מסכתה, כתיב בי ובכל אשר יפנה, הגמרא ממשיכה לעמוד ב' ירשיע. נסתכל ברשי בסוף עמוד א', דיבור המתחיל, יראוני וישמחו, לפי ששמועותיו מכוונות לאיסור איסור ולהתר היתר. דוד דגלי מסכתה, כדאמר בברכות שיגע בתורה ומורה הוראות, כדאמר כמו שדוד מעיד על עצמו שם במסכת ברכות, ידיי מלוכחות בדם ושפיר ושליה. זה קשור לענייני טהרת המשפחה, אז הוא היה פוסק בעניינים האלו, ואומר מפיבושת רבי יפה דנתי יפה זכית, והוא היה, דוד היה אומר שמפיבושת שהיה עבור דוד רבו, הוא היה מקבל הסכמה מרבו על איך שהוא דוד דן דברים. ואנחנו חוזרים לגמרא, הגענו לעמוד ב', שואה ראשונה, ויאמר רבי יוחנן, מניין שמחל לו, כוונה לשאול המלך, שמחל לו הקדוש ברוך הוא על אותו אבון. מדובר פה בהריגת נוב עיר הכהנים. הכהנים שבעיר נוב נהרגו תחת שלטון של שאול, והקדוש ברוך הוא מחל לו על התקרית, שנאמר מחל אתה ובניך עימי. כך שמואל אמר לשאול באותו מעשה שהעלו את שמואל על ידי האוף. אנחנו לא ניכנס לסיפור המקראי על כך, אלא מה שמואל שכבר הגיע לעולם הבא נראה לשאול ואמר לו את הפסוק שקראנו, מחה אתה ונחה אימי, ומה זה אימי? במחיצתי. איפה ששמואל נמצא, אז גם שאול ובניו יגיעו לשם. זה כמובן מקום טוב בעולם האמת, סימן שמחה לו הקדוש ברוך הוא על אותו אבון. אמר רבי אבא, אי איקא דמשיר להו לבני יהודה דדייקין לשני. אנחנו נדלג על הקטע שבסוגריים יד אי. אם היו שואלים בני יהודה שהם מדקדקים בלשונם, הם היו יכולים לענות על הגרסה במשנתנו, עם א' או עם א', המילה מעברין. נחזור על מה שדילגנו. רבי אבא אומר שאם מישהו היה שואל לבני יהודה דדייקי לישני, מעברין תנן או מעברין תנן, יש עוד מילה שלא התייחסנו אליו מקודם, אקוזל תנן או אקוזל תנן. לגבי המילה הזאת רשי נותן את הרקע, אנחנו נסתפק רק בעובדה שהמילה הזאת יש אפשרות לגרוס אותו עם א' או עם ע'. אז לגבי הדברים האלו, מעברין או אקוזל ידי, הם היו יודעים. שאלינו, אז שאלנו אותם, ואמרי לי, איקא דתני מעברין, ואיקא דתני מעברין, איקא דתני אקוזו, ואיקא דתני אקוזו. אותם בני יהודה עצמם העידו על כך שגם בשני המילים האלו יש שני גרסאות. בני יהודה דדייקי לשנה מהי היא? מה רוצה לשמוע דוגמה לכך שהם היו מדקדקים בלשונן? אנחנו הבלטנו עם פס כפול גם בני יהודה וגם עוד שלוש שורות בני גליל, גליל שהוא ההפך, שלא דייקו בלשונם. אז לגבי בני יהודה, מה לדוגמה? דהו בר יהודה, איש מבני יהודה, דאמר להו תלית יש לי למכור. ואותו בן יהודה אמר, יש לי טלית למחירה. אמרו לשאלו אותו, מהי גוון טליתך? מה הצבע של אותו בגד? אמר לו, כתרידין עלי אדמה. רואים שאיפה לדייק בתיאור הצבע, ורשי כותב, כתרידין עלי אדמה, ירק רקת הייתה כצבע ירק הארץ. אז הדיוק מצידם שמובא בדוגמה הזאת משקף את הדיוק לשונם באופן כללי. בני גליל דלא דייקי לשנה מהי היא? מה לדוגמה? דהו בר גלילה דהו כעזיר ואמר לו, והוא ביקש. קשה לדעת איך לנקד את המילה הזאת עקב הערפול של הגמרא עצמה, תעורר. אז אותו בן גליל אמר, אמר למן, אמר למן, אמר להו, שאלו אותו בן אדם, אתה מבקש משהו, אבל אתה לא ברור מאיך שאתה מתבטא מה אתה מבקש. אז אמרו, שאלו אותו, גלילה שוטה, חמר למרכב, שאתה אומר אמר למען, אתה מבקש אמר, אתה מתכוון לחמור, זה חמר למרכב, או חמר למשתי, או יין לשתות, אמר למלבש, או אתה מבקש צמר כדי להתלבש בו, או אימר להתכסה, התכסה זה לשחוט, או אתה מבקש כבש, אימר זה כבש לשחוט. אז מהאירפול שמאחורי המילה הזאת א' מ' ר' יכול להיות כמה דברים, אולי הכוונה לחמר, חמור או חמרה זה יין, החט והאלף עם דברים לא מוסברים באופן דקדקני, אז אפשר לטעות, אפשר להתבלבל. היי איתתה דבעיה למימר לחברתה, היה אישה, וכאן המויין עם דוגמאות, דוגמאות של חוסר דיוק בדיבור. אז היה אישה שרצתה לומר לחברתה תאי דאוכלך חלבה, ורש"י אומר תאי דאוכלך חלבה, הייתה רוצה לומר בואי ואוכלך חלב, ואינה מפרשת לחתוך תיבות זו מזו, להשמיע כל תיבה ותיבה, ומצטרפות שתי תיבות כאחת, ומגמגמת, ומגמגמת התיבות ואומרת, ואז רש"י ממשיך עם מה שיצא מפיה. אז היא רצתה להזמין את החברה לאכול אצלה חלב. אז ומה יצא מפיה? אמרה לה, ובפועל מה יצא? שלוחתי תוכליך לוי. וכאן נחזור לרש"י. ואומרת, אמרנו שמגמגמת התיבות, והיא אומרת תחלך לוי, ואומרת נמי שלוחתי בחף, והייתה רוצה לומר שלובתי בבית, כמו משולבות, כלומר חברתי. אז היא רצתה להגיד חברתי, אבל זה לא מה שיצא מפיה. ממשיכה שהיא תוכליך לוי, כללה משמע שתוכלך לוי, שיבוא לוי ותאכל אותך. כך היה נשמע מה שיצא מפיה. אנחנו חוזרים לגמרא, היא איתתה דעתיה לקמי דדיינה, היה אישה שהיה לה דין, שהיא הופיעה בפני שופט, בפני דיין, אמרה לי, ועכשיו היא אמרה דבר, ו אנחנו נצטרך להבין דרך רש"י את העיוות שיצא מפיה. אז מתוך העיוות אנחנו ננסה להבין מה היא רצתה לומר. אז כך יצא מפיה, היא הופיעה בפני הדיין, אמרה לי מרי קירי תפלה הוית לי וגנבוך מן וחדו הוית דחי שדו לך אילויה לומתי קרח הערה. מיד נפנה לרש"י, כמה שורות ברש"י שמתייחסות לאמירה הזאת. מרי קירי, בל נשכח, יש אישה שעומדת בפני שופט, והיא אומרת מרי קירי, ורוצה לומר קירי עם קוף, והמילה קירי עם קוף, והוא אדון. זה היה מכובד ויפה להגיד כך, אבל היא אמרה במקום עם קוף, היא אמרה קירי, והוא עבד. אז היא קוראת לשופט עבד. תפלה עבד לי, רוצה לומר תבלה עבד לי, רוצה להגיד שהיה לה איזושהי תבלה או מגש, והיא אמרה תפלה, והיא קורה וגנבוך מין, כמו מיני, ורוצה לומר גנבוה ממני, זה מה שהיא רצתה להגיד. אז עד כה האישה הזאת רצתה לפנות לשופט כאדון ולומר לו שהיה לי איזושהי טבלה או מגש שגנבו אותו ממני, וזה לא מה שיצא מפיה, אלא פנייה לשופט כעבד, והיא מדברת על כך שהיה לה קורה, ואמרה גנבו חמין דמשמע שגנבו את הדיין. וחדו עבד דחישדו לך אילויה לא מתיין קרח הערה. גדולה הייתה כל כך שאם מותחים אותך עליה לא היו רגליך נוגעות בארץ. פורי שטויות הרבה. וחדו משמע עכשיו. ובאיה לומר וחדן עבד. ועוד שהייתה מזכרת תלייה בדיין ואומרת אם תולים אותך עליה. אז שרשי אמר מקודם שטויות יצא מפיה, וכל זה בגלל שיש חוסר חיתוך מילים, חוסר דיוק לשון, כמו שלמדנו עליו מקודם. וכאן יש צורה חדשה בהמשך, צורת בית, וכתבנו בשוליים דיבור בלשון חוכמה. לשון חכמה יש לו כמה משמעויות. על פי המרשה בדיבור המתחיל בלשון חכמה, במקצת מהמקרים לשון חכמה הוא שלא יבינו אחרים, ויש מקרים אחרים שהוא לשון רמז. עכשיו הגמרא, עמתה דבי רבי, כי הוות משתיה בלשון חכמה. אפשר להבין שעל פי דברי מרשה, כשהלשון חכמה כאן בעצה עמתה דבי רבי, שהיא דיברה אל התלמידים. אז כשהיא פנתה לתלמידים בלשון חכמה אמרה, אחי, הייתה אומרת הדבר הבא, אלת נקפת בקד ידון נשריה לקניון. עכשיו המילה אלת, אחד מהפירושים הוא מצקת. ועכשיו נפנה לרשי, אלת שם כלי שדולים בו יין מן החבית וממלין הכוסות, נקפת בקד מנקפת בחבית, כלומר כבר קלה היין, נוגע בתחתית החבית. אז ידון נשריה לקניון, ילכו תלמידים לבתיהם, כלומר יפסקו סעודתן שאין עוד יין. וזה אמירה אחת שהייתה נוהגת לומר. והגמרא ממשיכה, וקרה בבית דלפון, כשהיא רצתה שהם התלמידים ישבו לסעוד, הוי אמרה להו, הייתה אומרת יעדי בתה חברת אמינה ותתקפי עלת בקד כאילפה דאזלה בימה. וגם פה רשי אומר יעדי בתה חברת אמינה נסיר מגופת חבית האחרת ונמזוג עוד, ותתקפי עלת בקד תהי צפה עלת אותה מצקת בקד ברווח כאילפה בימה כאונייה צפה בים. תתקפי, המילה הזאת תתקפי, כמו עקפו ידייכו בחגיגה, מסך חגיגה, וכמו כף התהום הדסוקה, ומה המשמעות? צף התהום ועלה. אז גם המצכת יצוף באותו חבית חדשה ש, שנפתח מלא יין. חזרה לגמרא, רבי יוסי בר אסיאן, כי הווה משתי בלשון חכמה. כשהוא היה מדבר בלשון חכמה אמר עשו לי שור במשפט בתור מסכן. שור בארמית הוא תור, משפט זה דין, אז טריידין, טריידין זה ירק, מאכל, שהוא רצה לתאר את מה שהכילו אותו. הוא אמר לגבי הטרידין שהכילו לו טרידין בטור, טור זה כמו הר, והר ה' וח' מתחלפות, אז כמו חר, מסכן, זה דל. חר דל, דל, מסכן, זה אני. ואז הוא אמר בלשון חכמה, שעשו לי, הכינו לי טרידים בחרדל. וכך הוא אמר את זה בלשון רמז. המרשה אומר פה, מה העניין לדבר בלשון רמז, מה שאחרים לא יבינו, שהוא לא רצה שאחרים ידעו מה הוא אוכל. ממשיך הגמרא, וכאן הווה שייר באושפיזה, שהוא רצה לשאול אודות האירוח במקום כמו מלון אושפיזה, אמר הכי, כבר פומדן חי, מה זו טובה יש? נסתכל ברש"י, משייל באושפיזה, שואל עוברי דרכים בעניין אושפיזכני, גבר פומדן חי, איש, המילה אוש מתחיל עם אותיות שמזכירים איש, אז אוש פי זו חי, אוש כמו איש, פום כמו פי, דן כמו זה, האם הוא חי? אז הנה דוגמה של לשון חכמה, שהוא לא רצה להגיד באופן מפורש אושפיזה, והמרשה יש לו התייחסות למה כך. בכל אופן הוא אמר את זה בלשון חכמה, כבר פומדן חי, מה זו טובה יש. רבי יבוא, כי אבי משתי בלשון חכמה, אבי אמר אחי, אטריגו לפחמין, אלקיו לזהבין, ועשו לי שני מגידי בעלתה. שהוא רצה לומר לאנשים שהם יתחילו לצלות עבורו על האש תרנגולים, כך הוא היה אומר. אז מה המשמעות המילים האלו? אז רש"י פה מסביר. אטריגו לפחמים, אלקיו לזהבים, הבעירו את הפחמים להיות אדומים כאתרוג. זה אטריגו, זה עניין של אתרוג, שישתחו גחלים הלוחשות על פי עקירה לתחמם כנגדן. אז זהו, אטריגו לפחמים ואלקיו לזהבים. אלקיו אומר רש"י, ששטחו, כמו רקיע, כמו שהרקיע הוא, הוא נראה לעינינו, את הרקיע הוא שטוח, לזהבים, גחלים לוחשות, אדומות כזהב. במסכת יומה יש גמרא שאומרת ששבעה זהבים יש, ואחד מהם הוא זהב פרוויים, וזהב פרוויים מסביר הגמרא שדומה לדם הפרים. אז זה הקשר לאדומות כזהב. ממשיך רש"י, מגידי בעלתה, תרנגולים המודיעין, עונות הלילה. אנחנו נחזור לגמרא. איקה דיאמרי, יעשו לי בהן על הפחמים שני מגידי בעלתה, עם התרנגולים המודיעין עונות הלילה, זמנים השונים בלילה. אנחנו נראה עכשיו צורת פפיון, ובשוליים תחת הכותרת מבנה ציינו הצורה הזאת, ואנחנו כתבנו אחד ושתיים שני מעשים עם ההבלטה של המילה עצמיננו, הכוונה של עצמיננו הראינו, היכן רבי פלוני. נשים לב, בשני המעשים האלו השמות מתחלפות. דהיינו, במעשה הראשון הפנייה הוא לרבי אבוהו, שמבקשים ממנו, תראה לנו איפה רבי לאי. ובמעשה השני, ההפך, פונים לרבי לאי ומבקשים ממנו להראות איפה רבי אבוהו. הגמרא, אמרו לרבנן לרבי אבוהו, הצפיננו, הכוונה הראינו, היכן רבי אלי צפון, איפה הוא צפון, איפה הוא מתחבא, הוא לא נראה לנו. אמר להן, אז רבי יעבור ענה, הלץ בנערה אהרונית, אחרונית, עירנית, והן עירתו. אמרי לה, גרסה אחת או הבנה אחת במילה בנערה, אישה. ואמרי לה, גרסה אחרת, מסכתה. נבין את כל הדברים האלו שוב פעם דרך רש"י. אז אנחנו פונים לרש"י בשורות הרחבות מתחת לגמרא. הצפינו, שורה שנייה מתחת לגמרא, הראינו לשון סופיה ליחוד ביתה, צפון ומתחבא. דלא היהודים התלמידים היכן היה, והיו שואלים ממנו, ואז ביבור ענה, ארץ בנערה אהרונית, אחרונית, עירנית, והנירתו. שמח הלילה בנערה אהרונית, ועכשיו הוא ישן. המילה אישה, אהרונית. מה זה? בת כהן. אחרונית, מתה אשתו ראשונה, וזו אחרונה. עירנית, בעלת חן וחריפה, כי אדם עיר והנעירתו לא היה יכול לישון. וכפי שראינו מקודם, ועכשיו הוא ישן. פירוש אחר היה מסכתה, אהרונית, מסדר קודשים. אני ראיתי בפירושים אפשרות אחרת שמדובר בסדר טהרות. אבל רש"י אומר, אהרונית מסדר קודשים, עבודת אהרון, אחרוני, סיים אחרת והתחיל בזו. עירנית, עמוקה וחמורה ומעוררת לומדיה. אנחנו חוזרים לגמרא. עכשיו המעשה השני, אמרי לרבי לאי, הצפיננו, היכן רבי אבאו צפון, איפה רבי אבאו נמצא, איפה הוא מתחבא. אמר להן, אז רבי אלי ענה, נתייעץ במכתיר והנגיב למפיבושת. מה פשר האמירה הזאת? שוב פעם רש"י מסביר, נתייעץ במכתיר, נטל רשות מנשיא. מכתיר, השם שנותן רשות לסמוך ולקרותו רבי. ומאז והלאה, אחרי שהוא קיבל הסמכה, הוא קשה להיות מוכתר לקרי רבי. מה זה? מומחה לרבים. והתוצאה מכך שרב שמקבל הסמכה, ואם טעה לא ישלם. זה מובא גם במסכת סנהדרין. והנגיב והדרים, כמו נגב, והדרים הלך לו לדרום. למפיבושת, מה זה מפיבושת? זה שם, נכון, אבל מה הכוונה פה? לפני זקני דרון, שהן חכמים מאוד. על שם שהיה מפיבושת, אדם גדול, קרי לו אחי. אגב, מוקדם יותר ראינו התייחסות למפיבושת אצל דוד המלך, וראינו את זה ברש"י בסוף עמוד א'. המילה הראשונה בשורה האחרונה דווקא זה השם מפיבושת, וכך ראינו שם. אנחנו חוזרים לגמרא. אמר רבי יהושע בן חנניה, מימי, ורק נשים לב שסימנו אצל הגמרא מעשה ארוך, הוא מורכב משלושה מקרים, ובשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו, רבי יהושע בן חנניה מספר שמימיו לא ניצחו אדם חוץ מאישה ותינוקת ותינוק. רבי יהושע בן חנניה, ניתן להוסיף, היה ידוע כאדם חכם ביותר. ראינו סיפור במסכת בכורות דף ח' עמוד ב', שהוא ניצח את חכמי אתונה. ויש עוד גמרות שבהם אפשר ללמוד על חוכמתו של רבי יהושע בן חנניה. והוא מעיד שמעולם לא ניצחו אותו חוץ משלושה מקרים שנראה עכשיו. המשולשים הם מבליטים השלושה שניצחו רבי יהושע בן חנניה. ממשיך הגמרא, אישה מהי, מה היה מקרה מול אישה. פעם אחת נדרכתי אצל אכסניה אחת, עשתה לי פולין. ביום ראשון אכלתי ולא שיערתי מהם כלום. אני אכלתי כל מה שהיה בקערה ולא נשאר בקערה כלום. עוד מעט נראה מה העניין הזה להשאיר, אבל הוא מעיד על עצמו שהוא אכל את הכל. שנייה, זה יום שני, ולא שיערתי מהם כלום. ביום שלישי הקדיחתן במלח, היא נתנה יותר מדי מלח במאכל, כיוון שטעמתי משכתי ידי מהם, לא המשכתי לאכול. אמרה לי, רבי, מפני מה אינך סועד? אמרתי לה, כבר סעדתי מבעוד יום. אמרה לי, היה לך למשוך ידיך מן הפת? אמרה לי, רבי, שמה לא הנחת פאה בראשונים? היא אמרה, איזה מין תשובה שאחרת מבעוד יום? הרי שמתי לב שאתה כן אכלת את הלחם, אז אולי מה שקרה פה שאתה לא הנחת פאה. פאה זה לשון מושאל, אלא להשאיר משהו בהקרה ולא לגמור את הכל. ולא, ומה המטרה להשאיר? ולא כך אמרו חכמים, אין משארים פאה באלפס, אבל משארים פאה בקרה. נסתכל ברש"י, אין משארים פאה באלפס כשהשמש, כאילו המרצר, מי שמגיש את האוכל, כשהשמש מערה מן האלפס, או הכלי ראשון שבו מכינים את המזון, כמו המחבת, אז כששופכים, כשמערים מן האלפס לתוך הקערה, אין דרך להניח באלפס כלום לצורכו, למרצר, לשמש לאכול, אבל כל אחד מניח פאה בקערה, ומחזירה לשמש, והוא מאכל שמש. זה היה הנוהג, שמשאירים, לא גומרים עד הסוף. זה, אולי זה, זה סוג של חזירות, אלא אתה צריך להשאיר את השארית מזון לצורך השמש. זה המאכל, זה הסעודה שלו. והאותה אכסניה רצתה לרמז לרב, רב ישוע בן חנניה, שצורת האכילה שלו היא מגיע לו ביקורת על כך שהוא לא השאיר, ולכן היא רמזה לו בכך שהיא הוסיפה יותר מדי מלח כדי שהוא יבין הבעיה. אנחנו חוזרים להמשך הגמרא. תינוקת, מה היא? מה הסיפור שאותה ילדה ניצחה את הרב? פעם אחת הייתי מלך בדרך, והייתה דרך עוברת בשדה. היה זו שביל בשדה, והייתי מלך בה. אמרה לי תינוקת אחת, רבי, לא שדה היא זו? למה אתה דורך על השדה? הרי יש דברים ש... ירקות שזרועות בתוך השדה ואתה מקלקל את הכל, אתה דורך על השדה. אמרתי לה, לא דרך כבושה היא, אבל אני רואה פה שיש מסלול, יש מסלול הליכה, אז מה הבעיה? אמרה לי, ליסטים כמותך כבשוע. זה היה מקום שהיה נזרע ואחרים לא הקפידו על כך ללכת מסביב, והם יצרו את המסלול הזה כמו שאתה עושה עכשיו. תינוקת, תינוק, מה היא? פעם אחת הייתי מלך בדרך וראיתי תינוק יושב על פרשת דרכים, ואמרתי לו, שאלתי אותו, באיזה דרך נלך לעיר? אמר לי, זו קצרה וארוכה וזו ארוכה וקצרה. והלכתי בקצרה וארוכה. כיוון שהגעתי לעיר, מצאתי שמקיפים אותה גינות ופרדסים, אין כניסה משם. נכון, המסלול עד שם היה קצר, אבל כשהוא הגיע לשם, ראה שהוא לא יכול להגיע לתוך העיר. חזרתי לאחוריי. אמרתי לו, בני, הלא אמרת לי קצרה. אמר לי, ולא אמרתי לך ארוכה. אמרתי גם שהוא ארוך, דהיינו שאתה מגיע במהירות לקצה העיר, ואתה לא תוכל להיכנס. שם אתה צריך ללכת מסביב, יש דרך ארוכה. נשקתי על ראשו ואמרתי לו, אשריכם ישראל שכולכם חכמים גדולים אתם, מגדולכם ועד קטנכם. אנחנו במסגרת השיעור שלנו נסתפק בדברים האלו, אבל מה באמת חשב הרב? הרי הילד אמר לו קצרה אבל היא ארוכה. למה הרב התפתה שאמרת לי רק קצרה, או כך אני שמעתי? יש אריכות בסיפור הזה בפירושו של המערשה, אז כל אחד מוזמן לפנות לשם כדי להבין קצת יותר עומק למעשה הזה. רבי יוסי הגלילי, אבי כעזיר באורחה השכחה לברויה. רבי יוסי הגלילי היה הולך בדרך, הוא פגש את ברויה. ברויה אשת רבי מאיר, אמר לה, באיזו דרך נלך ללוד? אמרה לי, והיא ענתה, גלילי שותה. לא כך אמרו חכמים, אל תרבה שיחה עם האישה. כלומר, מותר לשוחח, אבל בקיצור נמרץ. ואתה הוספת מלל, היה לך לומר, באיזו ללוד. במקום ארבעת המילים, באיזו דרך נלך ללוד, היית יכול להגיד בשני מילים, באיזו ללוד. ברויה, אשכחתי לה, הוא תלמידה דווקא גריס בלחישה. ברויה פגשה איזושהי תלמיד שלמד תורה, אבל בלחש לא הוציא קול. אנחנו ממשיכים לדף נון דלת. בתשה בי, אומר רשי, בתה בו. אמרה לי, לוקחתי ארוחה בחול ושמורה, והפירוש אם ארוחה ברמח איברים שלך משתמרת, ואם לאו אינה משתמרת. חסר פה השמעת קול, אז היא, כך היא אומרת לו, היא לא ארוחה בחול איבריך. תנה, תלמיד אחד היה לרבי אליעזר, שהיה שונה בלחש. ככה, קשר בין המעשה עם ברויה עם הברייתא הזאת. לאחר 3 שנים, שכח תלמודו. תנה, תלמיד אחד היה לו לרבי אליעזר, שנתחייב בשריפה למקום. אמרו, הניחו לו אדם גדול שימש. המרשה מקשר בין הברייתא השנייה, תלמיד אחד, עם מה שהובא מקודם. המלא שמואל ורב יהודה, הפס הכפול מוסבר בשוליים תחת הכותרת מבנה שתי עצות ששמואל נותן לרב יהודה. אז רב שמואל אומר לרב יהודה, שיננה, שיננה זה ביטוי מחמאה, היא חריף כמו שנון. פתח פומך קרי, פתח פומך תני, כי היכי תתקיים בך ותורך חיי. המשך הדברים שראינו מקודם, שיש לגרוס, יש ללמוד בכל, כדי שיזכה לזכור את הלימוד וגם שיאריך ימים, שנאמר כי חיים הם למוצאיהם ולכל בשרו מלפא. אל תקרי למוצאיהם אלא למוציאיהם בפה. אמר לי שמואל רב יהודה, שיננה, חטוף ואכול, חטוף אשתי, דאלמא דאזלינן מיני כאילולה דמי. רשי בשורה הראשונה, חטוף ואכול, אם יש לך ממון להנות עצמך, אל תמתין עד למחר, שמא תמות, ושוב אין לך הנאה. נחזור לגמרא. הדימוי של שמואל בעצתו הוא דאלמא דאזלינן מיני כהילולה דמי. אומר רשי, כהילולה דמי היום ישנו ולמחר איננו. דומה לחופה שהולכת מהר. וממשיך הגמרא, אמלי רב לרב אמנונה, בני, אם יש לך, כלומר אם יש לך ממון, היטב לך, תנה ממנו. שאין בשאול תענוג, אין בקבר תענוגים, ואין למוות התממה. אומר רשי, מה זה התממה? עיכוב, כי פתאום האדם מת. אדם, אף אחד לא יודע את שעתו, זמנו, ולכן העצות האלו. ואם תאמר, ממשיך הגמרא, אניח לבני חוק, מה שאני אהנה, הרי אני אניח את זה לבני. חוק, המילה חוק זה מזון. אניח את את הנכסים שלי לילדים. אז אם אדם חושב כך, בשאול מי יגיד לך? בני האדם דומים לעשבי השדה, הללו נוצצים והללו נובלים. ושוב פעם, רשי, מי יגיד לך אם נשאר בידם שמה יובדו? אז גם אם אתה מתכוון לטוב להניח את את ממולך לילדים, מי אומר שזה בכלל יישאר בידם? אולי הם יאבדו אותו. הללו נוצצים, כלומר כשהם גדלים, גדלה פרנסתן ואושרן עמהן, ואינך צריך לדאג עליהן. בלו לא נבלים, מתים, לשון ועלה נבל. עד כאן שיעורנו להיום.